יום שני, פרשת תצווה. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח שלנו עם סיפור יומי, סודה מופלא של הקבצן הירושלמי, סיפור שהתפרסם בגילוי מסמך מוישה. כל תושבי ירושלים, הזקן, הוא היה קשיש ואומלל, אדם בודד שחי בבית אבות, באחד השכונות שמחוץ לחומות העיר. הייתה שמעה שברוסיה, לפני המהפכה, הוא היה עשיר גדול עם רשת של מפעלי טקסטיל. עכשיו נתן צדקה ברחבי העולם. היו כאלה שאמרו שהוא זה שהקים את בית האבות, שעכשיו נתן לו מזון ומגורים. אם זה היה נכון, הרי שלא נותר דבר מהתהילה הקודמת. הוא היה צל אדם בודד, בלי שום חבר. המנהגים המוזרים היו חולניים כמעט, כמו למשל המנהג הכפייתי להתחנן לסיגריות, כל אחד שעבר, היה מבקש בהכנעה סיגריה. אף אחד לא ראה אותו מעשן את הסיגריות. גם לא יכול להיות שהוא מעשן את כולם, הוא מקבץ ביום איזה 100 סיגרות. יום אחד חל שינוי יסודי, דבר לקשיש, פתאום נהיה חיוך בעיניים שלו. צעד שלו נהפך קל יותר, אפילו אגב הכפוף אני ראשי התיישר קצת. התחיל לדבר עם אנשים, הפסיק ללקח סיגריות. הוא התגלה כאיש זקן, מלא חיים, בעל תודעה צלולה ונפש בריאה. היה אדם אחד שידע צפור שמאחרי השינוי הכביר, קראו לרב חימיכל קיצוצ'ינסקי, משמד בראש פרדות את חיים, בירושלים, שעליהם נמנע גם בית האבות שהוא התגורר, באותו ברל. רק אחרי הרבה שנים, אחרי שברל הלך למנוחת עולמי, רב חיל גילה את מה שידע. ספר שהכיר אותו הרבה שנים, נפגשו כשרב חיל היה במינסק לצורך גיוס כספים, ברל קיבל את רב חיל במצד המפואר, הסכים לתמוך כספית בבנייה ובהחזקה של המעון לקשישים ולחסרי כל בירושלים. הוא המשיך להתכתב איתו ולשלוח לו את הסכום שהוא התחייב, עד שהקשר נותק עקב פרוץ המלחמה ב-1914 למניינם. בפעם הבאה, כשרב חיל ראה את ברל זה, הוא היה פליט חסר קול שדפק על הדלת שלו בירושלים. נותר לציין שכאדם שהיה אחד מתומכי המוסד, הוא קיבל מיד חדר, כמובן הקשישים, כל הצרכים שלו התמלאו. ככל שהיה אפשר באותם שנות מחסור, חיל היה בא כל יום, יושב כמה דקות מברל, לב שלו היה כואב למראו, שלדדום שכבר עמים שהצרות שלו הותירו אותו שבור בגוף וברוח. בוקר אחד, כשהבחיל נקש על הדלת של ברל, הוא קיבל אותו בחיוך רחב, דבר שלא קרה כבר 20 שנה. הבחיל, הוא אומר לו, היום קיבלתי דחף מחודש לחיים, זה היה לו מאושר בחיי. הבחיל, תן לי לספר לך קצת. אתה יודע מה הייתי, מה אני היום עושה. איך זה קרה, השם היחיד בגורל שלי. בשבור חיבכתי באושר ובמזל טוב, אני נכשלתי, לא הצלחתי לעשות שימוש נכון במכון שלו, נכון שתרמתי לבדוק ביד נדיבה, המפעלים שלי סיפקו פרנסה למאות משפחות יהודיות, אבל הייתי עיוור למשמעות האמיתית של האושר, חשבתי שכל האושר הזה הוא שלי, שמגיע לי בזכות הגאונות שלי, העמל שלי. הייתי בטוח שהפועלים חייבים לי את החיים שלהם בשביל הפרוטות שאני נותן להם. הייתי רודן, שהשתמש בכוח שלו כדי למחוץ את אלה שלא הצביעו את רצוני, ועובד היה מאחר לעבודה ולא מילא את הצפיות, התנפלתי עליו, הורדתי מהשכר שלו, איימתי לפטר אותו, איום שהוצאתי לפועל הרבה פעמים. כלא מחסור בגברים, בעלי כושר גופני שמילאו תארים, התחיינו לעבודה. אני נרד במחשבה, הוא אומר, כמה חיים, המללתי בקשות ליבי. כמעט כל הפעלים ברוסה פעלו בכזאת צורה, אבל האם בתירוץ לאופן שבו נפעקתי? אירוע אחד, עציד היה להתריד את המנוחה שלי הרבה שנים. אחד העובדים הגיע לעבדה בלחור של 10 דקות, זימנתי אותו למשרד. הוא ילמל לי איזה משהו, אשתו חולה, אמרתי לו בנימה צננת, אשתך שולה חולה, מה זה מעניין אותי? שלחתי אותו חזרה אחרי שהורדתי חצי מהשכר הרמי, כמו שהקריא בכללים, שפורסמו בגילוי על שער המפעל. האירוע הזה אומר, מציין מבחינתי את נקודת המפנה, המרכזית של החיים שלי. זמן קצר אחרי זה, הבולשביקים הפקיעו ממני את כל הרכוש. איכשהו הצלחתי להימנע מלייצר יחד עם שאר התעשיינים של מינסק וברחתי לגבול לתוך פולין, משם המשכתי לירושלים. כאן הוא אומר, מצאתי מקלט, אבל לא שלוות נפש, מה שהציק לי הזיכרונות, לא היה הזיכרונות על עושר העבוד, אלא המחשבות על הפועל ששמר כל הלילה על אשתו, אשתו החולה, ואיך הוא הגיע בבוקר בחילה וברעדה, בתחילה שלו לבית המשרה, מהי הרגשה להיות נתון לחסדי אדם אחר, להיות מושפע על ידי אדישות לגורל, הרגשתי שאני לא יכול למצוא כפרה לנשמה עד שאני אחווה את מה שחווה האיש הזה. ולכן הוא אומר, החלטתי להפוך לקבצן, לא רציתי לאסוף כסף, אני קיבלתי את כל הצרכים שלי מהמוסד, ולכן קיבלתי סיגרת. במשך היום, במשך שעות, הייתי עומד ומתחנן. כולם התייחסו אליי בנדיבות, בחייבות, אולי בגלל ששמעו על העבר שלי, אולי מצד חכמים, על אדם זקן שאיבד קצת הצלילות שלו. בוקר הוא אומר, ניגשתי לאיש לבוש באלגנטיות, ניגשתי ממנו סיגריה, הביט בי בקור, הוא אמר, אתה רוצה סיגריה? מה זה ענייני? המילים שלו, במיוחד הנימה שזה נאמר, חתכו בנשמתי כמו סכין, מעולם לא חשתי מושפל כל כך. הרגע אחד הרגשתי שאני אפס, שכל הקיום שלי חסר ערך לחלוטין. ואז הוא אומר, חלף בירד מצפי עצמות, הרי לי היו בדיוק אותם המילים שאמרתי לאותו עובד במפעל לפני מעל 20 שנה. פתאום הוא אומר, ממלאת את שמחה אדירה, מעגל נסגר, עכשיו אני יכול למוד ושלווה בידיעה שקדוש ברוך הוא קיבל את החרש. ואנחנו ממשיכים מיליון דיומי, פרשת זוכר. האם ישנה חובה לקרוא ארבע פרשיות בשני מקרובי חותרגום? אבל רמי שפיינשטיין נשאל את השאלה הזאת, ממש מדברי הפסוקים בנוגע לפרשות שנקראות בחגים, אז נראה שלא, אין חובה לקרוא, כי נקרא במקומה במשך השנה לפי סתר פרשיות. ומילא, גם בעניין של ארבע פרשיות, כך גמורה בסוכרלית, אבל אלה שנוהגים לקרוא בכל שבועת ההפטרה, אחרי השניים מקרוב, ומילא יפקרו בשבועות האלה את ההפטרה שמוכלת לפרשיות, ולא יודעת שפרשת שבוע. האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זוכר? אז בספר החינוך כתב שהן לא חייבות, כי הספירה היא כחלק ממצוות המלחמה בעמלק, והנקמה בו, נשים לא נמצאות במצווה בתחום הזה. לדבריו, נשים פטורות משמיעת פרשת זוכר, כך גם נקטוע בן איש חי ואבני נזר. זה עד הכפחה, אם נשים חייבות בעצם מצוות הזכירה, אבל פטורות משמיעת פרשת זוכר, כמו שמצווה שהזמן גרומק. כך גם אורח חזוני שהן פטורות משמיעת פרשת זוכר. מעידוך, האוכל נר כותב בשם הגאון עמוס נדלר, כמו שלך סמסויפר, שאנשים כן חייבות בזוכר, בשמיעת זוכר, ומחצר יצרוק כתב שכך גם לאטרופוס, כי מנהג רוב הקהילות, כך צריך לנהוג, כך גם הורר משה פיינשטיין, הרב ווזנר, והוסיף הרב ווזנר, שאנשים חייבות מצוות הזכירה, ולא נזרות לקיים אותה, וגם משום כך, חייבות לשמיעת זוכר, זאת אומרת, לאו דווקא בני חובת הקריאה מסוימת של זוכר, אלא גם בשביל מצוות הזכירה הכללית שהן חייבות. ואנחנו ממשיכים עם כוחה העצום של תפילה בעת צרה. יש פה סיפור נפלא שהתפרסם בגיליון מתוקים מדבש. הסיפור המיוחד שלפניכם מתרחש בערב יום כיפור שנת תשע"ח. אי שם בפינה נידחת של הגלובוס ניתן אל פעיל קירוב באחד הארגונים הפועלים במדינת חבר העמים לשעבר. שאתי מראש השונה בעיירה זירה ונידחת. השוכנת במדינת מולדובה נחשלת ברזי שמיים. הוא הצליח להתחבר לבני הקהילה כל כך עד שהם לא נתנו לו לעזוב את המקום לפני שהוא מבטיח לחזור ולעשות עמהם גם את יום כיפר. טוב, שבעת הימים עמדו בפניו שמלחם תכן להגחים שאיפה ישנה לצאת עם השער אורך לפני הרחמים במדינת אוקראינה לפחות כברת צדיקים. הרבים הפזורים בה לשם כך שכה רכב וחברת השכרה המקומית התחיל את המסע. טוב, לקראת ערב יום כיפר הוא מתחיל להתקדם כך לכיוון מולדובה, וכך שבאשמור את הבוקר של ערב יום כיפר, אחרי מסע ארוך, הוא מייגע ולהתייצב במעבר הגבול שבין אוקראינה לטרנסנסטירה. טרנסנסטירה זה חבל ארץ שהוא צר וארוך שוכן בין הנהרות בוג ודיימסטר. 10 קילומטר רוחב, הממוצע ו-400 קילומטר אורך. בתקופת מלחמת העולם השנייה, זה נכבש בידי הגרמנים, צורף על ידם לרומניה, ומחווה על סיוע הצבאי שמגישו לגרמנים. ואז ועד היום, המעמד של אותו מקום שני במחלוקת, הוא מגדירה כמדינה עצמאית, בשנה טוב זה נחשב חלק בלתי נפרד ממולדובה. טוב, ניתן לא נשלח לטרנסנסטירה, אולי היה צריך לחצות לאורכה כדי להגיע לאותה עירה נידחת שהוא עמד לעשות יום כיפור. המעבר של הגבולות התבצע בהצלחה, שניסיון מתישה של 5 שעות, בעוד יום גדול, הוא נכנס למעבר גבול שבין טרנסניסטריה למולדובה. כאן התעוררה בעיה. התאריך הרשמי של החזרה של הרכב פג בחצות הלילה הקודם, יחד איתו גם פג הביטוח. החוק באותו מדינת טרנסניסטריה קובע שמי שנוהג בלי ביטוח ונחשב לעבריין פלילי אמור להניש את זה בחומרה. כאן אלה היה עמום שפקיד הגבולות סירב לתת לו לעבור, ויש את הדרכון שלו כעבריין פלילי. הוא מוסיף שגם פקיד הגבולות שנתן לו להיכנס למדינה עתיד לתת על כך פלילים. שנוכח במצוקה שלו, שניתן לידה לו הצעה קצת יותר נדיבה. כלומר, אני אבטר לך על פסילת הדרכון אם תצא מהמדינה בחזרה דרך אותו מעבר גבול שדרכון נכנסת, אחרי 5 שעות. והוא הוסיף והבהיר, אני בכל אופן לא אתן לך לעבור. הוא לא ידע את נפשו, חזר לעקבותיו, נכנת הרכב בצד להלפה לתנועה הזורמת. כשהיה מתאחרת הבהירה לו שהמחשבה על שיבה לאחור לא רלוונטית, שכמרבית הסיכויים שהוא ייתקע למשך כל יום הכיפורים בחבל ארץ, אפילו את השם שלו לא הצליח להגות, כן? לא רק אני מסתבך, רבותיי. האפשרות שהוא פסילת דרכון גם לא באה בחשבון, כי בלעדיו הוא לא יכול לחשוב על מעבר בין מדינות. מחשבות המטרידות, יחד עם תחושת הבדידות וחוסר האונים, גרמו לו לכאב ראש, הוא הרכין את ראשו על ההגה, שקע באמירת תהילים, דומעת ונרגשת. כמה דקות של תפילה מאוד מקלב, פעלו את הפעולה. פתאום הבזיק במוח שלו רעיון נועז. נשק לספר התהילים, החזיר אותו לתיק, הוריד מהראש את הקסקט שהקפיד לחבוש מחשש לנבישה באותן נסיעות. חשף את הכיפה הבוהקת. ככה, במראה יהודי מובהק, חזר לזקיף החרסון שעמד מעבר לאותו זקיף חסון שעמד במעבר הגבול, והתחיל לדבר אליו בעברית שיחה. אני יהודי, הלילה הזה הוא יום הכיפורים שלנו. אני מוכרח להמשיך בדרכי מחוץ שופטי, אני לא יכול לחזור אחורה, וגם פסילת הדרכון לא אפשרית. אנא, תחתים את הדרכון שלי ותן לי לעבור בזריזות. כאן ציפתה לנתנאל הפתעה בלתי נתפסת. הזקיף שהמתין בשתיקה אטומה עד לסוף הדברים, קירב אליו צפנים במהירות ולחש בעברית רצוצה. אני יהודי כמוך, הבנתי כל מילה, תן לי את הדרכון שלך. תנאל הגיד בשתיקה נדהמת, אותו פקיד גבולות שנותן לנו את הדרכון, מחתים אותו באישור מעבר ונפרד ממנו בחיוך וביכולי גמר חתימה טובה. שם הוא הפליג במהירות ברכבו להערה השכוחה שיהודי המעטים כבר המתינו לו בקוצר רוח. את התפילות של יום כיפור הוא עשה בהתרגשות יתרה מתוך הכרה אמיתית, בכוח העצום של תפילה בזמן צרה, מתוך בקשה מעומק הלב על אותן נשמות נדחות ששוכרות בכדור תבל ומצפות עדיין לדיר. ואנחנו משכים עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על יד הפיומי. ברכה על רם וברק לפני נטילת ידיים של שפיס, של בוקר. אז הגמור אומרת, רוחס נומטט, לא נברו רעמים אלא לפשט, לפשוט הקומית שבלב. אדם שמתעורר מהשינה באמצע הלילה, הוא שומע קול רם, הוא רואה ברק, האם הוא ברך מיד או שאסור לברך עד שייטול ידיו, אז כבר יעבור הזמן של הברכה, מזמן שהיה ברק או רם. אז שחונוך כותב בסוף סימן ד' שמותר לברך בכל ברכות ובאוקר לפני הנטילה, ואם ייתכן שנגע מקומות ונופים בשינה, צריך שינקה אותם בכל מה שמנקה, בכל מיד דמינקה. שנברו אומר בשם הזוהר שאוסר לברך בטילה, בלי נטילת דם, כשרוח רואה שורה עליהם, וראוי להחמיר כשיש לו מים. וציין לי סימן סמכת, סמכבט לך, שהאדם שצמא בלילה, במיטה וקשה לו יותר לידיים, יקנח ידיו בכותל, ובכל מה שמנקה ויברך. במפרש כתב משנברו, שאם הוא שמע קול רם וברק, שבו השירותים, יסקיסה, שיצא בנקה מן המנקה ויברך. אם הוא יחכה עד שיטול ידיים, יעבור הזמן של השיעור כדי דיבור, הוא כבר לא יוכל לברך. בספר אוכלוס רבינו מובא שרב חיים קנבסקי אמר שהוא שאל את החזוני, שאם אחד שוכר במיטה באמצע הלילה והוא שומע מה לעשות, אם צריך את הלידיים, שהוא לברך. אז הוא אומר לו, כולי אי לא תרחו רבונה. אבל בספרי המקובלים החמירו על פי הזוהר, שלא יברך שום ברכה לפני נטילת ידיים. כתב הכף החיים, שיערר את הברכה בלב, כמו שמצינו הפוסקים, לגבי מי שצמא בלילה במיטה. ואין לו מים לטול את הידיים, אמנם המשנה ברורה, הביא דעת למצב יהודה שינקה בכל מיני נקה, גם הוא יודע, גם הוא יודע בוודאות שהוא נגע במקומות המחוסים. ואנחנו שירים רבותיים מיליון ידיעים מעל פורים, חמש דברים שאולי לא ידענו, אז תחפוס את זה פורים. אז המנהג יתחבא זה מהפורים עם מסכות על הפנים, ובמבחר מלבשים ססגוניים, זה מנהג יהודי עתיק עוד מזמן הקדמונים, כמובן בשור עשרה רימים, מובא גם ברמו. סיפר הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, סליחה, בלב העברי, על הרמו שנפטר כידוע בגיל 33, יש כאלה רואים שנפטר בגיל מבוגר יותר, נפטר בל"ג בעומר, שנת שינה מגימה, כתב עליו מגימה ספרים, כשהספידו אותו, רצו לומר עליו 30 מגימה, 33 שבחים, עשו רק ל"ב, כמה עשו עוד שבח אחד להשלים, למילה למגימה. עד שסיפר איזה זקן אחד, שהרמו נהג בפורים ללבוש מסכה ולהכניס בגדים. הוא עבר בכל הבתים להזכיר צו מאיריב בזמנו, זאת אומרת להתפעל מאיריב בזמן, כדי שלא ישכחו את ירדתם מסעודת פורים. אחד הטעמים המעניינים לבישת החפשות כתב בשו"ת ניסן יחזקאל זכר לכמה דמויות במגילה שכביכול שם מסכה. את המלאך גבריאל שכיסה את המראה של ושתי ועשה לזנב. אסתר כאילו שמה מזווה על פניה וכיסה את מוצאה כדי שלא ידעו שהיא יהודייה. כל אחד חשב שהיא מאומתו. מלאך השורש התחפשו לבני אומון כדי יצאו אילנות בגינת אחשוורוש והסבירו לו שכך ציו האומון. אליהו הנביא, הוא התחפש לחרבנו, תריס המלך כמובן פרקי דרב לזר ובילקוט. בדומה לזה כתב במחת השקל, שאתם שמחפשים זה על שם הפסוק, רבים מעמי ארץ מסיידים. יש מספרים על פי פירוש הגאון, שאותם מסיידים לא היו גרעים, רק עשו את עצמם יהודים. בזכר לזה לובשים תחפושות ומסכות ועושים עצמנו כדמות אחרת. למה לא כדאי להתחפש לאומן? אז להתחפש כגויים, כגון לאומן והחשבי ראש דעת רב חיים קניבסקי, שאין בזה איסור משום חוקוס הגויים, אבל זה לא ראוי. הוא סיפר בשם אבא שלו, הסטייפלר, בישיבה שהוא למד עשו כל שנה פורים שפיל, שהוא להמחיש את סיפור המגילה, שהבחורים הציגו את הדמויות, וכל שנה הבחור שהתחפש לאומן לא נשאר בלימוד ועזב את הישיבה באותה שנה. תחפוש את מענייני אבוי לזור, כגון בגדי קומה וחדרים על ידעת הכסחיים, וברוח חיים, חיים פלאז'י כאמור, לא לגשת את הלפני עמוד לדעת הגריר של יושיף, אסור מן הדין להתחפש בתחפושת כזאת משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו ולא ישמע על פיכו. האם מותר להתחפש לליצן? באוכלוס רבינו מביא שאחד פרסם שתחפושת הליצן היא המצאת הגויים בשביל חגיהם לאוילילוס. ואסור להתחפש בפורים אבל לא הסכים עם זה הסטייפלר והוא יותר להתחפש ליצן. כמו שנוהגים כבר מאות שנים, כמובן מסעת החידה. והגויים הם שלקחו אותם היהודים, ואין בזה משום בחוסכם מסליחו, כמו שמוזכר לגבי שטיחת הסילים בשבועות שידע, ואפילו שהגויים שנהגו ככה, הם למדו את זה מהיהודים. מנהג העולם להתפלל עם תחפושת, אמנם כמו שאמרנו לדעת הגריש של יושב, אין להתפלל בשעה של לבוש בתחפושת, אם הוא לא ראוי לעמוד לפני המלך, לדעת הגרח קניבסקי והגאון רבי זיקרליץ, אין ראוי. וכתב הגרש ווזנר שחסיד בלבוש ליטאי ולהפך זה מותר ודייק מזה הגאון רבי יוסף דב ספיטמוס כבר באיגר ספורים שאם זה תחפושת לא מכובדת באמת יהיה אסור כך גם כותב הרב צ'זנר שלבוש משונה אסור לדעת הגאון רבי מורט חגוס מותר במסכה שמקורו ברמו ואסור בתחפושת ומאידך לדעת הקוט יוסף מותר בתחפושת ואסור במסכה שכן הדרך לעמוד בפני גדולים ביום כזה, באותו יום בפורים. ואנחנו ממשיכים עם יום דאילולה. יש פה דברים נפלאים, מוצאותיו של הגאון רב לייזר טורק שליטה, ליום דאילולה שמור הגאון רב דוד פוברסקי זצ"ל. ובי שהרבי מקוצק אמר פעם אמרה שנונה על כל מייסי ומייסי שיהודי עושה, צריך לחשב היטב את הכוונות והמטרות.
אבל בנוגע ללימוד תורה, בשום אופן אסור לעשות חשבונות, צריך פשוט לקפוץ למים. זה מה שהוא שמע מהגאון רב שלום פרובסקי, מראשי ישיבת כל תורה, שאחרי החתונה דיברו הצדדים על רכישת דירה, אחרי החתונה שלו, בסכום של 25,000 לירות, זה היה סכום עתק בימים מהם. ואבא שלו, הגאון רב דוד פרובסקי, ראש ישיבת פונבי, שהתבטא אז, שאם תימצא דירה סמוכה יותר לישיבה, הוא יהיה מוכן להוסיף גם עוד 5,000 לירות, העיקר שהבן יגור סמוך לישיבה. והוא הסביר שהרצון שלי שההליכה לישיבה תיעלה לו בקלות ולא בקושי. ככה הוא לא צריך להראות כל פעם מחדש אם כדאי לו לתרוח ללכת לישיבה אם לא, אלא פשוט, אלא הוא פשוט יקום וילך. והוא הביא על זה דברי חז"ל במדרש, במדרש רבי, שחז"ל אומרים על דוד המלך, שאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בכל יום ובוא יום הייתי מחשב אומר, למקום פלוני ולבית דירה פלוני אני הולך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרושס. הדוד עוד הכתיב, חשבתי דרוכי ואשיבו רגלי על ידי סכו. לכאורה הוא אומר, הדברים צריכים ביור, למה כל יום הוא צריך לתכן תוכנית חדשה ללכת לעסקים ובסוף הוא הולך לבית הכנסת, לבית מדרש, הוא לא זוכר מה היה אתמול ומה השלשום. ההסביר שלהם את הדברים במתיקות, ודאי שלא הכוונה שהוא תכן כל יום הולכת לעסקים ברגליים שלו הולכו אותו לבית הכנסת, אלא כמו שאצל המלכים, כל עינם למלכות מסתרגים על צווארם, עד שכל סדר יומם ומחשבות רובים מעסוקים בלי ערב באותם עניינים. כך גם דוד המלך, אבל שונה מכל המלכים, לא זה היה נעצר כשהרגליים שלו דרכו על במפתן בית הכנסת בית מדרש. וזה הכוונה שדוד אמר, כל יום ויום הייתי מחשב, אומר לכהן פלוני, פשוט תכנן באמת בביטל, הכוונה שלא אמר שהרגליים של אביו אותו לבית מדרש כל יום, הוא שכח מהכל שתקה בדברי תורה. כך הוא אומר גם הייתה הנהגה של רב דוד טוברסקי, יכול להיות מוקף בטרדור, אפוף בחולשה וחולי, אבל כשהגיע הזמן לצעוד לעבר הישיבה, היה נדמה שכל העניינים אחרים הוא יותר בחוץ, ונכנס פנימה כל כולו. הוא מספר עליו שבאחד הימים הוא סבל מחום גבוה חולשה, ובני הבית דנו, הם יכול לצאת מהבית, אבל כל זה נשאר בגדר דיונים, כי כשהגיע הזמן, בלי דיבורים, פשוט קם והלך. בנו הגדול, הגאון רבו רב פרוברסקי, שאל אותו מאוחר אותו, איך הוא מצא יותר לסכן את עצמו? שהיה חולה בתשוש עם חום גבוה, ללכת לישיבה. אז הוא נעל לו בסיפור, בלי להסביר, בלי להוסיף הסבר. עונש פעם הייתה שם מבוגרת, שהאופן קיבוע עליה לא לצום ביום כיפור. היא תקשה, שהיא כן רוצה לצום, על פי הלוך היה מוצא עליה לא להתחכם, ולשמע להורות הרופאים. ושבחוד זה, כשהאופן ראה את העקשנות שלה, הוא שינה דעתו, הוא אמר שהיא מותרת לצום. כשהרופא נשאל מה, למה הוא שינה דעתו, אז הוא אומר, הבחנתי שאם היא לא תצום, הסכנה גדולה יותר. בעיניי אומר הרופא, שכל אדם עמד בפסיס אחרי שתצום, והכריע, וזה שהכריע מול השיקולים האחרים. עד כאן סיפר דוד ולא יסף. את המסר הבין הבן שלו, לבד, עבור דוד לא לקום מתפילה בישיבה, הסכנה גדולה יותר, אשר לקום הלכת עם חולי וחולשה, פשוט היה בנפש. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, מדוע ראוי לאדם לעסוק בעצמו בלשעת המצות והמיועדות לליל הסדר, אבל מה צריך להקיד בזמן אפיית מצות בערב פסח, אחרי חצות. אז ראוי לכל אחד לעסוק בעצמו בלשעת המצות של ליל הסדר ובאפייה, כך גם נהגו ישראל לבטל מתורתם ולהשגיח בעצמם על התהליך של הכנת המצות, גם להשתתף בעצמם בהכנה. מי זה בבוא עשרים ושלוחי? כתוב הפוסקים השם האריזל, כל אדם יתייגע בהכנת מצות המצווה עד שיתחמם ויזיע, וזה תיקון להבנות חמורים. כמובן צריך להשגיח בדקדקנות, גם על הכנת כלל המצות שמיועדות לפסח, אמנה ממכשלות של איסור חומץ שעלולים להתבשר במהלך הליכה לאפייה. מי שאופה מצות בזמן איסור חומץ, זאת אומרת מחצות היום של ערב פסח והלאה, צריך לבטל לפני תחילת הלישת כל הפורים שיפרדו מהבצק, ולשחי שהם יפרדו. וישו ויחמיצו, לא שייך עוד לבטל אותם כבר. אז לא ניתן לבטל, כיוון שבזמן איסור חומץ, לא ניתן לבטל חומץ. רק כשמותר אותם, בטרם יחמיצו, הרי בשעה שמחמיצים כבר לא פשוטו, והוא לא עובר לאיסור חומץ. אם הוא שכח, יכול לבטל אותם כל עוד אם לא יחמיצו. ולמרות ביטוי פעורים, צריך לדרוך עליהם יד אחרי שהם מפרים שלא בא לידי חימוץ. אחרי הפיה צריך לנקות את כלי הדישה, את כלי הלישה והרידוד, משטחה לישה והרידוד בית הרצפה, ואם יצאו בית העיקרון פעורים מהבצק, צריך לסוף. הנוסח של הביטול פעורים הוא כל הפעורים שיפלו בשעת הלישה והעריכה, וכן בתקן בגד בכלים, אני מבטלם או מפקיר אותם. אני כמו שצריך להתנות שהביטול יחול בזמן שהפעורים יפלו או ידבקו לכלי. אין למה בנוסח הביטול הפעורים שיפלו הם מפקיר, כי לשם כדי רוצה להתפרש, כאילו הם מפקיר מעצמם ולא שהוא מפקיר אותם, וזה לא נכון, כי הפעורים לא נעשים מפקיר מעצמם. אחרי גם אמר נוסח הביטול בשפה שמובנת לו, ובדיעבד אמר בשפה שלא מובנת לו, אלא הוא מבין אבל את העניין של האמירה הזאת, שזה ביטול חומץ, אז זה חל. גם אם הוא סבור שהאמירה הזאת כן תפילה, אבל אם הוא סבור שזה תפילה, זה לא שהוא מעצמו מבטל אותה לפני זה, מפקיר אותה, אז זה לא יכול. הביטול לא יכול. עד כאן מיני לפעמים הלוך שם גם עזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. המצאה שנחל ולסדר שם מצוות אחיל עצמת הוא צריכה להיות שמורה, חומץ לאורך תהליך ההכנה לשם המצווה, ובחובה הזאת נכנות על אישה, עידוד הבצק והפייה, ולכתחיל החובה להקפיד על זה גם בניקור המצב בגלגלי השיניים ונחלקו הפוסקים בנוגע לתחינת החיטים. אם נכנת בחובה זו של שמירת המצות, רוצה להקפיד על כך בכל שלבי הכנת המצווה, מהקצירה ועד האפייה. לדעת פוסקים רבים, לא ניתן לקיים במצות מכונה את מצוות אכילת מצה בליל הסדר, ויש מתירים. הוא כדרכי נפליג מים אחורה, אני זכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום. במסור המקומות בגמור נחלקו המירואים עם ריח של איסור נחשב כאיסור עצמו, זאת אומרת, כליה של דבר אתר, יחד עם דבר איסור בו זמנית בתנור אחד, ובאחד מהם יש שומן, האם השומן גורם שריח האיסור מתערב בדבר אתר או לא? ולהלוכה, לכתחיל לעשות אצלו אותם יחד, אבל בדיעבד, אם מדבר מאכלים שהם לא חרופים, מותר לאכול את דבר אתר. ואם התנור גדול ופתוח, מותר לכתחילה לצלול אותם בתוך התנור הזה. וגדול היינו שהוא מכיל כ-518 ביצים, שזה בין 17 או 17-51 ליטר לשיטות השונות. חלקו הבריסקים. יש הורים שהמדוע הזאת מתחזת לכלל חלו של התנור, ורבים שאומרים, שאומרים שרק כשהנפח שמקרקעי את התנור בעד לגוב הטפח ובניה תנעל, אז הוא נחשב לתנור גדול. ואף פעמים תן מודב לי, כיצד נעשים הרעמים? ומתי נראה הרכבת הערתו? מה מברכים על רעידת אדמה? לקח ועדות נושאים מעניינים, ועד היום מסכת ברוכס, דף נונטט. ולקראת סיום החפץ צמחני רבותייך, ובצחה עם יומי, מה יותר חמור? לשנור בסנסר או לשנור בפונום? אז הסיף א', בכלל ג' ללכות לשנורה, אנחנו בצחה עם דן, בהבדלים שבין לשון הרע שנאמר בסתר, לשון הרע שנאמר בפניו של האדם, שעליו מדברים. לא רק שלא בפניו, אז כשהמספר מקפיד לספר את זה בסתר, והוא לא רוצה שיתגלו לו אותו אחד, זה חמור יותר. יובה אומר חפץ חמר אמור ומה קרה בסייסר, מאידך. בלשנור שנאמר בפניו יש גם כן צד של חומרה, וזה שהמספר מלביש את עצמו מידת העזות והחוצפה, והוא מורר יותר מדונים על ידי זה. כמה פעמים אמור חפץ חמר מגילים על ידי זה, אלא על בנת פנים. בהמשך, בסעיף ב', אנחנו צריכים לצלם עוסק בסיפור לשנור הבא פימורה, זאת אומרת בפניו של אדם שמדברו עליו. אז הוא אומר שמצינו בחזל עתר לדבר באופן שאלה פימורה, ואנחנו צריכים להסביר בסעיף הזה מתי שייך היתר. כתוב בחפץ חיים שהיתר הוא שייך רק לגבי אבק לשנורה. דהיינו, דיבור שיש לו שתי משמעויות, לגנות ושלא לגנות. והדבר תלוי בצורת האמירה, בצורת המספר וכדומה. אז זה נאמר שאם מספר את זה באופן ובצורה שכדוגמתם היה מוכן לומר את זה גם לפני הידון, אז מוכרח שכרה באמת לא משתמע מדבריו כל גנות ולכן הוא אותה. אבל דיבור שבוודאי משתמע ממנו גנות, ואפילו רק שבש, ודאי שאסור לומר אותו, גם היה מוכן לומר אותו בפניו של הידון. והביאור המוסופים, מדוע הדרך שמובילים לזה, הם יותר מספר פלושן, שאם בדברים שלו, בתנועות שלו, לא משתמע לגנאי, אלא מה, הוא רק משער, הוא משער שהשומעים פרשו כזו לגנאי, בגלל התכונות הביצורת שיש להם. שאסור לספר להם, כמו שתבר רוחם הלכות, בחילות שאסור לספר לאיש נרגן שלטיבור על כל דבר רחובה, וכזר שהסכים על זה הגרשה זו הרבה. ואומנם, אם בדברים שלו ובתנועות שלו לגני, לא משמע לגנאי, וגם היה לאחר שיבינו לשם לגנאי, אבל לבסוף הם פרשו את זה לגנאי, אז בלי בשניהם הערבו מנה, גם את נתורם אחרי השרת,
ולא לחוש, ואין לו לחוש למה שקרה לסוף, כך מה יש מישהו בכל יום? אחד סתם סיפור על אוכל, ויש לי שבא באופן שונה. מה האמת הוא, כמונה לסיפור, ואין לו מה שעשה, מה בגלל זה, לא. וכתב שכך גם עושים גרשה זו. ונסיעו רבותה התחזקות יומית. והסבב בישראל נובע שהרב שחר אמר שיהודי מסקלוס סיפר לו משהו ששמע לזקני הדור שעבר, שפעם בא ליסוד שור שעבודה, ראה את הכומר המקומי בא לקראתו, ראה בא לגוף רחב, ובא לבב בקומה זקופה. והתאמה שם זה פליאה בעיניי, כומר זה, הראו לו למטורם, וכאן שב, ובא כזה של סביעות רצון שהוא שמענו מודשן כולה. תודה רבותה להתמלא בסיפוק ובאושר על זכותנו העצומה להיות דור של תזבורו. ולעבוד אותו ולגרום נחת רוח לפנו. עד כאן דברנו להם רבותה, שלכולם שיש יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכלות ובגשמיות, בכל טוב שלו.